טוב, ערב טוב, שלום. אני צריך להדליק את זה? אני צריך, אוקיי. ערב טוב לכולם. הפרק שלנו הוא פרק ערבי פסחים, או ליתר דיוק ערב פסחים, כפי שהוא מופיע בכתבי היד. בנוי על ציר דומה למסכת פסחים כולה. מסכת פסחים בנויה על ציר כרונולוגי. מתחילה בבדיקת חמץ, באור ל-14, היא ממשיכה לתוך יום 14 לביאור החמץ, ממנו היא ממשיכה לקורבן הפסח שמוקרב ב-14 אחרי חצות, ופרק ערב פסחים, הפרק האחרון, עוסק בליל ט"ו, וגם הפרק הזה הוא בנוי, האחדות שלו נוצרת מתוך הציר הכרונולוגי, הוא פותח בזמן תחילת הסעודה, ערב פסחים, סמוך למנחה, לא יוכל אדם עד שתחשך, הוא ממשיך בתיאור הלילה לפי הסדר הכרונולוגי שלו דרך הכוסות, שזה הציר המלווה, מסבול לו כוס ראשון, אחרי זה כוס שני, כוס שלישי, כוס רביעי, והוא מסיים לאחר הכוס הרביעי בפסח אחר החצות, מטמא את הידיים או לא, ציר כרונולוגי. ואף על פי כן, כשאנחנו באים להתבונן בחלקים שמהם הפרק מורכב, אפשר לראות שיש פה כמה וכמה חלקים שהורכבו יחד על ציר אחדותי, ציר כרונולוגי, אבל יש ערך גם להתבוננות בחלקים עצמם. זה מתחיל מציר אחד שהוא יותר פילולוגי באופיו, שזה זמנם של התנאים בפרק. יש לנו בפרק הזה פעמיים מחלוקת בית שמאי ובית הלל, תנאים מזמן בית שני. ויחד עם זה יש לנו תנאים מדור יבנה, רבי אלעזר ברבי צדוק במשנה ג', רבן גמליאל במשנה ה', רבי טרפון ורבי עקיבא במשנה ו', שוב פעם רבי ישמעאל ורבי עקיבא במשנה ט'. הדבר הזה הוא לא רק בעל חשיבות כרונולוגית, אלא ביחס ליל הסדר הוא בעל חשיבות מכרעת, שכן לא ראי ליל הסדר, אני לא בטוח שהמשפט הזה כבר נכון, אבל לא ראי ליל ט"ו בזמן בית שני, כאשר מקריבים קורבן ואוכלים אותו, כראי ליל הסדר לאחר חורבן בית שני, כאשר אין קורבן פסח. וכל מי שרגיל בהגדה של פסח חש, מרגיש, שכל האווירה של ההגדה היא לאחר החורבן. רוב התנאים שדוברים בהגדה הם תנאים מדור יבנה. כאן דווקא בפרק יש נוכחות אולי בולטת של בית שמאי ובית הלל, ושנתבונן קצת במה הם נוכחים, נראה שאולי הם נוכחים נפקדים. שכן המחלוקת הראשונה שלהם היא מחלוקת שיש לה מקבילה במסכת ברכות, שם מופיעה משנה דומה בפרק שמיני, שזה פרק שכולל בתוכו מחלוקות בית שמאי ובית הלל בסעודה, ושם נמצאת אותה מחלוקת. כאשר אנחנו רואים שיש משנה שמופיעה בשני מקומות, שאלה מתבקשת היא איכן נשלטה המשנה ולאיכן היא הועברה. שאלה גם איך מכריעים בשאלות שכאלו. נטיית ליבי, ואני אסביר את זה מיד בהמשך, היא שמקור המשנה הראשונה הוא בברכות ופחות במסכת פסחים, ושהיא הועברה לכאן במסכת ברכות. זה בגלל הרמיזה שרמזתי קודם, שיש לי קצת פיקפוקים האם היה ליל סדר לפני חורבן בית שני. ואני אסביר את זה מהלך הלימוד הערב, למה לדעתי ליל סדר מתאים לסדר שמתבצע בבית ולא לסדר שנערך בירושלים, כאשר אנשים נמצאים פחות או יותר בקמפינג והם מתארחים על גגות. תיאורים מדהימים בתוספת על האנשים שהיו על הגגות בליל הסדר. קשה לי מאוד להניח שעושים בגן סאקר ליל סדר. ונתאר אותו בהמשך יותר, אני מקווה שהדברים יוברו. גם המשנה השנייה שבית שמאי ובית הלל עוסקת בהלל. זה משנה ו', מחלוקת עד היכן הוא אומר. וההלל ודאי שייך באופן מובהק לקורבן. כל מי שלמד את הפרקים שעוסקים בקבלת קורבן פסח, יודע עד כמה ההלל הוא מרכיב מרכזי גם בזמן הקרבת הקורבן בתוך המקדש וגם לאחר מכן בזמן אכילת הפסח. ויש כאמור בתוספת התיאורים על ההלל שהיה בוקע מהגרונות, על מהגגות של ירושלים בזמן שסיימו לאכול את הפסחים. לכן אומנם בית שמאי ובית הלל נמצאים כאן, וכאמור משנה אחת יש מקום לבדוק, לשאול, לבחון האם היא נשנתה כאן או שמה במסכת ברכות, והמשנה השנייה עוסקת בהלל. הציר המרכזי שעוסק במבנה הסדר כפי שאנחנו מכירים אותו, התנאים שדוברים בו הם בעיקר מדור יבנה, שזה רבן גמליאל שעוסק באמירות בליל הסדר, שפה יש את התחליף הברור לאכילת הפסח, צריך לומר פסח, לא לאכול אותו. רבי טרפון ורבי עקיבא שחולקים באשר לנוסח ברכת הגאולה, וכאמור בסוף הפרק יש לנו מחלוקת שהיא חוזרת זה מחלוקת שלה, מאוד חשוב להדגיש אותה. דווקא תנאים בדור יבנה שאין להם קורבן פסח, הם נחלקים לגבי דיני הפסח, ללמדנו שגם כאשר אין קורבן בתודעה היא ממשיכה להיות חקוקה. אז זה ציר אחד שאפשר לשים לב, הציר הפילולוגי, שיש בפרק הזה מצד אחד שתי מחלוקות בית שמאי ובית הלל, בצד מחלוקות שהן מזמן יבנה, וכאמור זה עניין מרכזי, האם מדברים כאן על בזמן שיש קורבן או שאין קורבן. ויש פה בפרק שנתבונן בו יותר, אפשר לראות שלושה חלקים מובנים, שהרמב״ם שם לב לזה בצורה מאוד מאוד בולטת, ואת הפרק שלנו הוא פיצל לשלושה במשנה תורה. פרק שלנו מצד אחד, כשמתבוננים בו, הוא פרק שהאופי שלו הוא אופי תיאורי. הוא מתאר את ליל הסדר. מזגו לו כוס ראשון, הביאו לפניו, מזגו לו כוס שני, לאחר מכן מזגו לו כוס שלישי, ברך על מזונו. כביכול עורך המשנה נמצא באיזשהו ליל סדר, והוא מתאר את מה שהוא רואה לנגד עיניו. ז'אנר שדרך אגב מאוד מוכר גם מספרות ראשונים, יש לנו תיאורים מכמה וכמה סדרים של ראשונים, שאחד מהנוכחים בסדר לאחר פסח העלה על הכתב את חוויותיו. אחד מהתיאורים שאותי מאוד ריגשו, רבי שמעיה, שהוא מתלמידו הקרוב של רשי, הוא ישב בסדר של רשי ותיאר אותו, העלה אותו על הכתב, זה נתפס, מי שרוצה לעיין בדקדוקי סופרים למסכת פסחים, רב נתנת הרבינוביץ' פרסם שם התיאור של הסדר של רב שמעיה, שכדרכה של הספרות האשכנזית, התיאור הזה צוטט מאוחר יותר במורדכי, והיות ורבי שמעיה קורא לרשי רבינו, אני יודע שהיום כשאומרים רבינו לא מתכוונים לרשי, אבל כל אחד והרבינו שלו, כל אחד והרב שלו, וככה כשרבי שמעיה כותב רבינו וזה מגיע למורדכי, בטעות חושבים שמדובר במהר"ם מרוטנברג, אבל האמת של דבר מדובר ברשי, וזה ז'אנר מאוד נפוץ של תיאורי ליל סדר שנותנים את תירחות החג, מלמדים אותנו כיצד לחוג את הלילה דרך תיאור שלו. זה ציר אחד שנמצא באופן מאוד ברור בפרק שלנו. יש ציר שני, והוא ציר של הלכות. יש כאן דיונים הלכתיים באשר להלכות החג. כך למשל רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. זה נראה כאמירה הלכתית. רבן גמליאל מלמד אותנו מה אדם צריך לומר בליל הסדר. משהו מפריע? בבקשה, כן. זה ציר שני. הציר השלישי שמופיע במשנה כאן זה נוסח ההגדה. כך למשל, כשאנחנו מתבוננים במשנה ה' בסופה, לפיכך אנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לגדל למי שעשה לנו ולאבותינו את כל הניסים האלו והוציאנו, אמר רפאה ואלויה, זה חלק מנוסח ההגדה. ודאי שכך הבינו המעתיקי המשנה בדורות מאוחרים יותר, שכן אני הבאתי לכם פה העתקה של כתב יד קויפמן, ועל חובב סילם לכם מנוסח הדפוס, וכך אתם יכולים לראות במשנה היא כאן שהמשנה התנפחה קצת. יכול לראות שאחרי דברי רבה גמליאל אז יש כאן תוספת שלא נמצאת בכתבי היד של המשנה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר ויגתה לבינך ואמרו לאמור וכולי. התוספת הזאת לא נמצאת בכתבי היד של המשנה, ככל הנראה היא נכנסה לתוך המשניות מתוך נוסח ההגדה. וכך הפרק הזה הוא פרק שמכיל בתוכו שלושה רכיבים. מצד אחד כאמור תיאור של ליל סדר, מצד שני הלכות, ומצד שלישי נוסח הגדה. שמי שהיטיב לעמוד על זה זה הרמב״ם במשנה תורה, כאשר הוא בא לפרוס בפנינו את דיני ליל הסדר, ללמד אותנו כיצד להסב לשולחן הסדר. הרמב״ם פיצל את הצגת הדברים ממש ברוח הפרק הזה במשנה בין בשלושה חלקים, למרות שהוא היה צריך לתקן אחד מהם. בפרק זין, הבאתי לכם פה כמה חלקים מזה, בפרק זין, מלכות חמץ ומצא, הרמב״ם כותב פרק שבו הוא נותן את ההלכות של ליל הסדר, את העקרונות של המצוות של הלילה הזה. פרק ח', לעומת זאת, נפתח עם כותרת שונה לגמרי, זה ממי שרוצה לעיין, זה משורה 103. שם הרמב״ם לא נותן את עקרונות החג, אלא הרמב״ם מתאר את ליל הסדר. סידור עשיית מצוות אלו בליל 15 כך הוא. וממש ברוח דברי המשנה, מזגו לו, הרמב״ם כאן מתאר. בתחילה מוזגים כוס לכל אחד ואחד, מברך בורא פרי הגפן, ואומר עליו קידוש היום וכו' וכו'. ופרק ח' כולו זה פרק שמוקדש לתיאור של ליל סדר. בסוף הלכות חמץ ומצה, זה כבר לא הבאתי בפניכם, חסתי קצת על עצי היער, ותוכל ללכת הביתה ולעיין. הרמב״ם שם מביא את נוסח ההגדה, שזה ממש לקיחה של שלושת הצעירים של פרק עשירי בפסחים, וההפרדה שלהם לשלוש יחידות ספרתיות נפרדות, אלא שהרמב״ם בנוסח ההגדה הוא צריך לא לתת את נוסח ההגדה כפי שהיא במשנה, את נוסח ההגדה כפי שנהגו בישראל בגלות. וזו הכותרת שהרמב״ם נותן לאותו נוסח, וזה עומד בניגוד מאוד מובהק לפרק ח', נושא שאני לא אעריך עליו, זה שיעור במשנה ולא ברמב״ם. אחד מהדברים שהם מאוד בולטים ברמב״ם הוא, כתב על זה דברים מאוד יפים, סבי הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, ואיש ההלכה. שכאשר הרמב״ם מתאר בפרק ח' את ליל הסדר, הרמב״ם לא מתאר בתיאור הראשוני שלו את ליל הסדר שנהוג בזמנו במאה ה-12 במצרים, הרמב״ם מתאר את ליל הסדר כפי שנהג במקדש. מפעם לפעם הרמב״ם מתעורר מהחלום המתוק הזה של הקרבת פסח במקדש, ואומר הוא בזמן הזה. זה נוגע לכל ההבנה של האופק של משנה תורה, של סגנון הכתיבה שלו. אני סוגר סוגריים, כאשר מתבוננים ברמב״ם ורואים את החלוקה הזאת שהוא יצר, אפשר לראות בצורה מאוד מאלפת איך הרמב״ם קרא את הפרק שלנו והחליט איזה חלק מהפרק לשבץ באיזה פרק. וכך למשל תוכלו לראות משהו שרמזתי לו קודם, שהרמב״ם בפרק זין בהלכה ה' מביא את דינו של רבן גמליאל, זה שורה 88 ואילך. שם הרמב״ם אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15 לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. בפרק ח', כשאנחנו עוברים לתיאור של ליל הסדר, אנחנו נראה בהלכה ד', שם הרמב״ם מתאר, הוא מחזיר השולחן לפניו ואומר, פסח זה שאנו אוכלים על שם שפסח המקום, מקביע המרור בידו ואומר מרור זה שאנו אוכלים, ומקביע המצה בידו ואומר מצה זו שאנו אוכלים, והוא בזמן הזה הוא מוסיף אותו התעוררות מהחלום, הוא אומר פסח שהיו אבותינו אוכלים. מה שמאוד מאוד בולט כאן ברמב״ם הוא שבפרק זין הוא מביא את דינו של רבן גמליאל, את החובה לומר שלושה דברים בפסח, למה זה בפרק ח' הוא לא מביא את דבריו של רבן גמליאל. וזאת משום סיבה פשוטה מאוד, שהרמב״ם מבין שדבריו של רבן גמליאל במשנה הם לא חלק מנוסח ההגדה, אלא הם הוראה הלכתית שמלמדת אותנו מה לומר בליל הסדר, אבל אין צורך לומר אותם. גם הסידור שלנו מכיל בתוכו בעיקר קטעי אמירה וגם כמה הלכות. ככה למשל, לפני משיב הרוח ומוריד הגשם, כתוב בחורף, אומר משיב הרוח ומוריד הגשם, בחלק מהסידורים אפילו כתוב שאם שכח לומר, חוזר. ואנחנו קצת משולים לאדם, בעיני רוחו של הרמב״ם, שלפני שהוא אומר משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת 18, הוא יקרא בחורף אומר, ואם שכח חוזר, משיב הרוח ומוריד הגשם. אתם מחייכים, היה לי פעם מגד בצבא שעשה דבר כזה, בחור חילוני מקיבוץ בית השיטה, שהיה עם תודעה יהודית מאוד חזקה, שמו היה דוד, והוא באמת ראה את עצמו כמעין בן דמותו של דוד המלך. שהגיע לגדוד מיד שופר ותלית בתוך הטנק שלו, לקח אחד מהלוחמים שהיה רב מושב ומינה אותו לרב הגדוד, עוד לפני הרב רונסקי הוא כבר ראה בעיני רוחו שצריך רב לוחם, ובלילה, בשבת הראשונה שהגדוד היה יחד בליל שבת, הוא ביקש לקדש של היין, והוא החזיק לפניו סידור וקרא מהסידור, ובסידורים של פעם, הם אני כבר לא כך ראיתי, אני כבר לא כך רואה את זה, אבל מופיע לאדם שאין לו יין, שהוא יגיד המוציא לחם מן הארץ שיקדש על הלחם. אז אותו מגד קרא בורא פרי הגפן, מוציא לחם מן הר, כל מה שהיה כתוב בסידור הוא קרא. קראתי פעם מאמר מופלא של העורך של טרדישן, רב עמנואל פלדמן, שתאר שבבית כנסת שלו הייתה אישה אחת שהייתה כל שבת בברכת המזון, מברכת ברכת המזון עם כל התוספות שיש שם, עם הלניסים, יעלה ויבוא, רצה. וכששבת חנוכה היה חל בראש חודש טבת, בבית של רב פלדמן כולם היו צוחקים ואומרים, סוף סוף האישה הזאת מברכת ברכת המזון כמו שצריך. אז אנחנו קצת משולים לאותה אישה מבחינת ההבחנה שהרמב״ם לפחות ראה לנגד עיניו בין חלקי הפרק. שכן כאמור, מי שמעיין בפרק ח' בהלכות חמץ ומצה רואה שפרשנותו של הרמב״ם הייתה, שאני חוזר למשנה ה', שרבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצה אמורים לא יצא ידי חובתו, זה קטע הלכתי, זה לא קטע שנועד לומר אותו. הטקסט של ההגדה מתחיל מהביטוי פסח מצה ומורים, אדם צריך לומר פסח על שם מה, מצה על שום מה. ואנחנו כאמור קצת הרבבנו. בכל זאת אני אשלים עוד דבר קצר ברמב״ם. כאשר עוברים לרמב״ם בנוסח ההגדה שלו שנגעו ישראל בזמן הגלות, ובדקתי זה בכל כתבי היד שלפחות מופיע במהדורת פרנקל התימניים, הרמב״ם שם מביא את רבן גמליאל בתוך נוסח ההגדה, שכן כבר בזמנו הדבר היה נהוג, וכנראה שהרמב״ם סבר שלמרות שבקריאה מדוקדקת של המשנה הוא כנראה סבר שאין צורך לומר את המשפט הזה, רבן גמליאל אומר, אבל היות וישראל נהגו לומר אותו, הוא ככה פרס בפנינו את ההגדה כדי שנאמר אותה. אז אני מסכם את הדברים. יש בפרק שלנו ודאי פרק שהעורך יצר ציר אחדותי לגביו, שזה ציר הכרונולוגי. פרק מתחיל ב-14 סמוך למנחה, שזה בערך שעה תשיעית. פרק ממשיך לאורך תיאור ליל הסדר באופן כרונולוגי, אבל יש בו חלקים שונים. מקודם הבחנו בחלק של זמן התנאים, חלק מזמן הבית, חלק לאחר זמן הבית, ויש כאמור שלושה חלקים בתוכו, לפחות כך פירש את הדברים הרמב״ם. חלק אחד שהוא מתאר את ליל הסדר, חלק אחד שנותן הלכות של ליל הסדר, וחלק אחד שנותן נוסח של ליל הסדר, ועל המתבונן להסתכל ולשאול את עצמו איפה עובר הגבול בין החלקים האלו. אני רוצה להתמקד בעיקר בחלק התיאורי של ליל הסדר, וקצת להעמיק סביב השאלה על רקע, על בסיס איזו סעודה מתוארת ליל הסדר. שכן ליל הסדר אנחנו רגילים שאולי למאוד ייחודי, שאנחנו אפילו מתארים אותו כלילה משונה בשאלות של מה נשתנה, וכולנו גם מאוד מאוד בקיאים מכירים את המושג ההלכתי שחכמנו טבעו אותה בגמרא, והוא המושג של כדי שיכירו התינוקות וישאלו. ומי שעיין ברמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז', נראה שהרמב״ם חיבר יחד את שני המושגים, את מה נשתנה יחד עם השינוי שמומלץ לעשות בליל הסדר. אבל דומני שכאשר אנחנו מתבוננים בפרק של המשנה ומנסים ללמוד איזה סעודה מתוארת כאן, מהו ליל הסדר כפי שמתואר במשנה, שאומנם מה נשתנה נמצא בפרק, אבל הוא נמצא עם שאלות אחרות ועם נוסח אחר מכפי שאנחנו רגילים. וגם דומני שהמושג של הלילה, אם קוראים אותו על רקע משניות אחרות, אם קוראים אותו על רקע מקורות בני הזמן של תקופת חז"ל, שהלילה איננו כלל וכלל לילה משונה, הלילה הוא לילה חגיגי. וכדי לעמוד על הדברים, אני מבקש לחבר ראשית בין הפרק שלנו לבין משניות במסכת ברכות, וגם לעזר קצת במקורות חיצוניים. באחד מהפירושים הטובים ביותר שאני מכיר לפרק ערבי פסחים, שכתב אותו צרפתי גוי ששמו ז'רום קרקופינו, ונקרא יחד קטעים מהפירוש הזה, פירוש ממש יפה, ממש הכיר את הגמרות ואת המשניות. כאשר אנחנו כאמור מתבוננים בליל הסדר, הוא נראה לכולנו לילה יוצא דופן וכמעט כל ההנהגות שלו משונות. ואני לא הולך לפי הסדר הכרונולוגי של מה חזלים מה לא, אני הולך כרגע לחוויית הסדר כפי שהוא אצלי בבית. זה מתחיל בביגוד קצת משונה, אני לפחות, אני לובש קיטל בליל הסדר. לפני כמה שנים הבן שלי, כשהיה בן 4, שאל אותי למה אני לובש חלוק של רופאים בליל הסדר. זה משך את תשומת ליבו, כן, אתה מתלבש מוזר. זה ממשיך בצורת ישיבה מאוד משונה. אנחנו מסייבים, דבר שלנו נראה מאוד משונה. הוא ודאי משונה כי אנחנו מנסים להסב על כיסא, להסב צריך על ספה, על מיטה, לא על כיסא. למי שטס אל על וניסה לישון במחלקת תיירים, הוא יודע מה החוויה של לנסות לשכב על כיסא. אמרו לי, אני לא יודע אם יש פה בחדר אנשים כאלה, שבביזנס זה באמת נוח. אבל בתיירים, איפה שאני טס, זה באמת קצת משונה שנוסעים לאכול, בלי להוטיט להסב ככה, לא יודע. זה באמת נראה משונה. התפריט של הלילה הוא די משונה. בסופו של דבר, זה לילה יוצא דופן, שאני יכול לומר שאולי אחד מהסיבות המרכזיות, שהילדים שלנו לא כל כך תמהים על מה שקורה בלילה, הוא מסיבה מאוד פשוטה, שהם הולכים לגן, ואנחנו מלמדים אותם לפני כן מה הולך להיות בלילה הזה, ולכן הם לא משתאים כל כך על כל הדברים המשונים האלו. אני עושה את מאמר מוסגר, אני לא בא למנוע מילדים ללכת לגן, אני חושב שזה מאוד חשוב להכין ילדים לליל הסדר, וגם מבוגרים. אני אוסיף יותר מזה ברשותכם, שחלק ממה שגורם להתרגשות בליל הסדר זה שאנחנו מכירים אותו כבר, וגם שהילד מוכן. זה שהוא הכין איזה וורט, גם אם הוא לא הכי עמוק בעולם, הוא כמו נשק טעון, הוא בא כי הוא רוצה לשחרר. לכן אני יכול להגיד שאני מאוד משתדל שאלה שאני רואה שהלחץ גדול, ששחררו את המטען על ההתחלה. אין ככה, אבל זה מאוד מאוד חשוב שהוא מתכונן, אבל הלילה באמת צורת ההתנהלות שלו לא מאוד מאוד מזכירה ארוחה רגילה שלנו. כאמור, לא חלק האנשים בלבוש, לא במבנה של המנות. המנה הראשונה, המוזרה הזאת, הקרפס הזה, שאתם לוקחים, אני אוסף מנהגי קרפס, יש לי כמה משפחות שאני מתארח אצלם בסדר, חותן שלי לוקח פטרוזיליה, סבתא שלי לקחה צנון, אבא שלי לא אוהב לקחת תפוח אדמה, הייתי אנשים שולחים מלפפון, באמת, זה לא בדיוק נראה מנה ראשונה תקנית, הלילה משונה מאוד, אבל אם אנחנו ניקח את ליל הסדר ונשים אותו מול מנהגי הסעודה באותו זמן, אנחנו נראה שאין פער כל כך גדול, אין מרחק כל כך גדול בין מנהגי הסעודה, תוארים במסכת ברכות, לבין ליל הסדר שלנו. אני לוקח אותנו קצת למסע ומקורות במסכת ברכות. מי שרוצה לעיין איתי, זה משורה 151. אני אפתח בתוספתא, במסכת ברכות. שם התוספתא הקדישה הלכה שלמה לתאר סדר סעודה. כיצד סדר סעודה? התוספתא אומרת כך, אורחים נכנסים ויושבים על ספסלים ועל גבי קתדרות עד שיתכנסו. כן, גם פה, כשקבעו שעה להתחיל, היה די ברור שלא מתחילים בדיוק בזמן. כן, הרב חובב, שהוא שאל אותו מתי הם מתחילים, הוא אמר לי, יש זמן פציעות. קבעו 7:30, אבל זה לא 7:30. ומנהג ישראל, שולחים לחתונה היום, כשאנחנו קובעים שעה, אבל כולם יודעים שהחופה לא בדיוק בשעה, שיש איזה מזנון קליל כזה, שהיום הנוהג הוא לאכול במזנון הזה, בעמידה בדרך כלל. פה ושם אפשר לראות קצת כיסאות בר כאלו, תלוי בגן אירועים שבו עושים את זה, אבל זה נוהג מקובל שאנשים קובעים שעה, מתאספים, ונותנים לזה איזשהו מעמד ראשוני, פחות פורמלי, פחות עם קבע, וזה מה שמתואר כאן, שהם היו יושבים על ספסל, נראה בהמשך הכוונה על שלא יסבו. והתיאור ממשיך, נתכנסו כולם, נתנו להם לידיים, כל אחד ואחד נוטל ידו אחת, מזגו להם את הכוס, כל אחד ואחד מברך לעצמו, הביאו לפניהם פרפרות, כל אחד ואחד מברך לעצמו. למה כל אחד ואחד מברך לעצמו? משום שעדיין אין כאן קביעות סעודה. אין כאן חבורה שמתאספת יחד ויושבת בצורה קבועה. אפשר לראות כאן שהשלב הראשון, מי שמכיר את התרבות האמריקאית, קוראים לזה שמוגסבורג. זה השם של הדבר הזה, כולל בתוכו נטילת ידיים, שרק יד אחת, מסיבה פשוטה. כי אוכלים באותו שלב רק עם יד אחת, לכן נוטלים יד אחת. שנית, אפשר לזהות פה כוס של יין. ושלישית, אפשר לזהות כאן פרפרות. מה שמכונה בעברית תקינה, הסלטים. אני לא יודע, בחוויות שלכם, הולכים למסעדה של האשכנזים, אני יכול לספר לכם, אתה יושב ליד השולחן ואין לך תפריט. אחרי זה שואלים אותך, מה אתה רוצה? אז אתה רוצה, אומר, אולי אפשר להביא מים. אין לך מים קנקן מהברז. עד שלא תזמין, לא יכינו במטבח, לא תראה אוכל על השולחן. אתם יכולים למסעדה המזרחית, אתם יודעים מה הדבר ראשון מביאים. מביאים סל מלא פיתות, מביאים סלטים על השולחן, לפחות 4 סוגי סלטים. קודם כל תאכל. אחרי שתרגע קצת, אז אפשר להציע לך מה לאכול. זה פחות או יותר התיאור שיש כאן, הפרפרות האלו. ואז יש תיאור עלו והסבו. עברו לחדר אחר, נתאר אותו בהמשך קצת יותר, וכאן כבר יושבים ליד השולחן, בלשון ימינו, בלשונם מסיבים. וכאשר מסיבים, אנחנו רואים התנהלות שהיא דומה אבל שונה. ראשית, נתנו להם לידיים, אף על פי שנטל ידו אחד נוטל שתי ידיו. למה שתי ידיים עכשיו? כי עכשיו אוכלים עם שתי ידיים, נכון? מי שלמד בישיבת הסדר ויודע איך זה לקרוא את החלה, שלא פרסו אותה, את התנועה הזאת, אז זה נטילה של שתי הידיים. מזגו להם את הכוס, הנה כוס שנייה, אף על פי שברך על הראשון וברך על השני, למה? כי זה התנהלות חדשה. הביאו לפני פרפראות, אף על פי שברך על הראשונה וברך על השנייה, ואחד מברך לכולן. למה כאן אחד מברך לכולן? כי כאן יש כבר קבע. דברים מאוד מאוד דומים נראה במשנה בברכות. שם המשנה בברכות, במסגרת הלכות ברכות, מתארת ברך על היין שלפני המזון, פתר את היין שלאחר המזון. ברך על הפרפרת שלפני המזון, פתר את הפרפרת שלאחר המזון. אני מדלג למשנה הבאה. היו יושבים לאכול, כל אחד ואחד מברך לעצמו. הסבו אחד מברך לכולן. בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו. אתם רואים את המקורות האלו, מסכת ברכות, שלא מתארות את ליל הסדר. מתארות סדר סעודה, מתארות הלכות ברכות לסעודה שכיחה, רגילה, בעולמם של חכמינו. אנחנו יכולים לזהות הרבה רכיבים שלנו מוכרים רק מליל הסדר. כך אנחנו מזהים כאן לפחות שתי נטילות ידיים. אנחנו מזהים כאן לפחות שלוש כוסות יין. יין לפני המזון, יין בתוך המזון, יין לאחר המזון. אנחנו מזהים כאן פרפראות שלפני המזון, שלמי שלא קישר אותם עדיין, הכוונה היא למה שאנחנו מכנים כיום כרפס. אבל במשנה בפסחים, אם תלכו לשם לרגע, אתם תוכלו לראות איך כל התיאור הזה נמצא כולו במשנה פסחים. זה מתחיל בכוס הראשון, שהוא מקביל לכוס שלפני המזון. זה ממשיך במשנה ג' הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שהוא מגיע לפרפרת הפת. זה הפרפראות. זה ממשיך בהסבות שמתוארות הן בפרק, הן בליל הסדר שלנו והן במסכת ברכות. שלוש כוסות יין. אצלנו יש ארבע. נראה, מהרקע לרביעי. ביסודו של דבר אפשר לחוש בקרבה מאוד מאוד גדולה שקיימת ביניהם, ואת הדברים נראה בצורה מאוד מאוד מקיפה. נעבור כאמור לאחד מהפירושים הטובים ביותר לפרק הרבה פסחים, משורה 175 לתיאור של ז'רום קרקופינו בספרו חיי יום יום ברומא. שם הוא מתאר את הסצנה הרומית, והוא מתאר כך: לבד ממפלצות היסטוריות כויטליוס ונירון שישבו לאכול בצהריים, חלה שעת הארוחה אצל רוב הרומאים באותה שעה בערך אחרי המרחץ, לאמור בסוף השעה השמינית בחורף ועד השעה התשיעית בקיץ. זו הייתה השעה הרגילה בחוג ידידיו של פיליניוס הצעיר. זוכרים את תחילת פרק ערב פסחים? ערב פסחים, אומרת המשנה, אני קורא, ערב פסחים, סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך. מה זה זמן סמוך למנחה? שעה תשיעית. מתי זמן הסעודה הרגילה, כפי שמתואר כאן? בשעה תשיעית. מה בעצם אומרת כאן המשנה? בדברי הסיכום, אני אקשור את הכל יחד. מה שהמשנה בעצם אומרת הוא, שלמרות שאת הסעודה שמתוארת בפרק הרבה פסחים, לרוב יושבים לאכול אותה סמוך למנחה, בליל הסדר אנחנו לא נאכל אותה סמוך למנחה, וגם הסיבה מאוד ברורה. מהי הסיבה? כי אומנם, אני מנסה למכור לכם, מקווה שתקנו את זה, כי זה נכון, שליל הסדר מאוד מאוד דומה לסעודות שהיו נוהגות בעולמם של חז"ל, אבל זה לילה שמיועד לקודש ולמצווה, ולכן את הזמן של הסעודה צריך לשנות מהזמן הרגיל ולהתאים אותו לזמן של מצוות הלילה, שזה אחרי החשיכה, עד שתחשך. ואני חוזר לתיאור של קרקופינו. יהיה אוקש לארוחה אשר יהיה, העשירים יגישוה תמיד, דגש על המילה עשירים, העשירים יגישוה תמיד בחדר מיוחד בביתם או בדירתם בטריקליניום, שאורכו היה כפליים מרוחבו. חדר האוכל קיבל את שמו מן הספות ששלושה יכלו לשבת בהם בהסבה, עליהם הסתרו האורחים. אני רוצה לראות לכם תמונה, אני לא יודע כמה זה יצא טוב בצילום, של טרקלין מאוד יפה, מאוד מפורסם, שנמצא בציפורי. שכשאני טיילתי שם כמה פעמים, העין שלי הלכה למקום אחר מהעין של כל מי שהייתי בחדר. כוונה לבית המידות בציפורי. איך הצילום יצא? תגידו לי, בשחור לבן בטח, אפשר לראות כלום. בסדר. אבל זה ציור של הפסיפס הכי מפורסם בציפורי, אולי בית הכנסת היום עבר אותו, בית המידות, שידוע בעיקר בגלל שבמקום הזה יש דמות של אישה שהיא מאוד יפה, ולכן מכנים את זה המונליזה של ציפורי. ורוב האנשים שבאים לטרקלין הזה, שאורכו הוא כפליים מרוחבו, הולכים ישר ומסתכלים היטב בכל המוטיבים הפגניים שיש בפסיפס הזה ובדמותה של אותה אישה המכונה מונליזה מציפורי. אבל אחד מהדברים שמדהימים כאן זה, אם תסתכלו טוב בקצוות, שהפסיפס הוא נכנס פנימה. כאילו הפסיפס כאשר מגיעים לאזור הזה נכנס פנימה, ופה יש חלקים לבנים, המונליזה נמצאת פה. אפשר לראות את זה, לפחות אני יכול להעביר את הצילום, זה פה בצבע, ביניכם תוכלו לראות את זה יותר טוב, שכאן זה לבן, כאן זה לבן וגם כאן זה לבן, ויש שם גם ריישים כאלו בתוך כל קטע לבן, שבא לסמן משהו. וההסבר הזה הוא מאוד פשוט, זהו טרקלין, שעל הפסיפס הלבן הניחו את, מישהו כבר ניחש? את הספות, כן? ויש דיון שלב בגמרא בברכות, בדף מ"ב, לא נאריך בזה כאן, איפה המקום הכי חשוב בספות האלו? ולפחות במקום הזה חשבו שהמקום הכי חשוב הוא מול המונליזה, שזה בספה האמצעית, במושב האמצעי שלו. זה המקום הכי חשוב. יכול להעביר את זה ביניכם, מי שרוצה לראות. וזה טרקלין. ומקום הספות הוא לבן, כי חבל לבזבז פסיפס על מה שיחוסה ממילא. ולמה הטרקלין הזה הוא משלושה צדדים, הוא 3, והוא פתוח מהרוח הרביעית? גם לא קשה לנחש. זה רומז למשהו מאוד עמוק בפרק הזה במשניות. משם היו באים העבדים שהגישו את האוכל. צריך גישה לשולחן הזה. זה המסגולו, הביאו לו, כל הדמויות המסתוריות האלה, שהן באנונימוס, שמסתובבות שם בליל הסדר בפרק העשירי, שהן אלה שמביאים, מוזגים, שוטפים את הכלים. כל אותם דמויות של מעגלי צדק מורים את המודעות שלנו לחשוב עליהם. לדעת שהם נמצאים מאחורי הקלעים, שבדרך כלל אין להם פרצוף, אבל הם בני אדם, אז השאירו להם מקום שהם יכולים להיכנס ברוח הרביעית הזאת. וכאן קרקופינו ממשיך ומתאר לנו, אני ממשיך, פרט זה, אני חוזר להסיבה, זה בשורה 181, השפיע על אופן האכילה, אותו נתקשה להתאימו לעצמנו, אך הוא מתקרב למנהג אנשי המזרח שמשתמשים בקרים ודרגשים. בני רומא הקיסרית לא היו מסכימים בשום אופן לאכול בצורה אחרת. הם ראו בהסיבה שבשעת האכילה הכרח לנוחיותם הגופנית. ולא זו בלבד, אלא גם סימן לעדינות ומעמד חברתי גבוה. להסביר קצת הרציונל, אז גם לשבת בנינוחות כזאת, אם ראיתם סרטים ככה שמתארים את רומא, וגם לא לקפל את הבטן בזמן האכילה, וגם יושב לו בנחת. זאת ההסיבה שכאמור מקובלת בסעודות העשירים. והקרקופינו ממשיך, הוא למד כאמור גם בבלי פסחים כ"ח, כי תראו את ההמשך. בימים קדומים הייתה האישה יושבת לאכול למרגלות בעלה. כמה אומרת הברייתא בפסחים כ"ח? אישה לא תסב. אך אתה, אישה חשובה, מה דינה? היא מסיבה. וכידוע היום כל הנשים הן חשובות, כן? אך אתה לקחה המתרונית הרומית את מקומה לטרקליניה לצד בעלה, והאכילה בישיבה הייתה ראויה, הייתה רק לילדים שישבו השפרפים לפני ספות הוריהם ולעבדים. מי שזוכר את הגמרא שם, השמש תלמיד לפני רבו, כל זה נמצא פה בצורה מאוד פשוטה בתוך התיאור. וההמשך הוא, אני ממשיך, או בני פרובינציה חוקה כגליה, או ליקרים, כן, סליחה, או ליקרים כפריים וכו'. אדם עני לא היה אוכל סעודה שכזאת. כלומר, הסעודה הזאת שאני מתאר לכם, דרך משניות ברכות ותוספת הברכות, דרך קרקופינו, זאת סעודת העשירים. וכאן אנחנו מגיעים לשני צעירים שקיימים בלילה, זה גם הכותרת שניתנה לשיעור שלי. מצד אחד, אני אקרא אתכם יחד חלקים מהפרק, ותמשיכו בזה אחר כך אם תרצו, בקבוצות הלימוד, שהפרק הזה בנוי מצד אחד על מבנה סעודה כפי שמתואר במסכת ברכות, בתוספת הברכות וקרקופינו, כפי שהיה מקובל באותו זמן. יחד עם זה שיש מודעות שלמה למיוחד שבלילה הזה, ולכך שמדובר במסגרת, מדובר בקליפה, אם אפשר לדבר בלשון חסידית יותר, במסגרת שהיא יוצרת את הבמה הנכונה גם לסיפור יציאת מצרים וגם למצוות האכילה של הלילה. ומעבר השני יש ציר נוסף שהוא הכותרת של הפרק, שבלילה הזה כולנו בני חורים, לא רק אנשים עשירים, אלא בלילה הזה כולם. ולכן, למרות שכרגיל העיקר הכפרי איננו מסב, אין לו טרקלין, אין לו ספות, אין לו יכולת כלכלית לנהל סעודה כזאת. אני אחזור למבזק הקודם, מאוד קשה לי להניח שבזמן בית שני עולי הרגל יושבים כך לליל הסדר. את זה עושים בסלון, בבית, זה לא הדבר שעושים על הגג או בקמפינג. מה עשו בזמן הבית אותם שלא עלו לרגל? אני לא יודע, לא מוכר לי שום מקור היסטורי שמתאר את זה. אולי גם הם כבר עשו את זה, אני לא יודע. ובכל אופן, אחד מההכרזות הגדולות שפרק הרבה פסחים מכריז בראשו, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. דיינו, הפרק הזה מכריז ואומר שהאכילה הזאת כבן חורין היא בלילה הזה לא רק למי שהיכולת הכלכלית שלו מאפשרת לו את זה כל השנה כולה, אלא זו קריאה לכולנו, כי כולם בני חורים בערב הזה, גם העניים. ולכן אפילו אני שבישראל, שלרוב לא אוכל את סעודתו באופן הזה, לא יאכל עד שיסב. כן, זה ממשיך, אני מדלג קצת גם בגלל הזמן על כל התיאורים של סדר הישיבה והכיבודים, מי יושב איפה, ואני מדלג ברשותכם לשורה 205. כרוז הכריז על בוא האורחים והובילם לספתם ואל מקומם. מלצרים אחדים הביאו את הכלים והקערות, אני מדלג קצת, והוא מתאר בשורה 209. הרומאים לא ידעו את המזלגות, כשם שהערבים אינם משתמשים בהם עד היום, או כל האירופים עד תחילת התקופה המודרנית, או תרשו לי להגיד, הבן שלי בן 9 עד היום הזה, גם הוא לא יודע שיש מזלג. פשוט לא יודע, אוכל ככה. ולכן, מה נגזר מזה? הוא מתאר, אני מקריא, הם אכלו באצבעותיהם, ועל כן חייבים היו לרחוץ את ידיהם לעתים קרובות, לפני האוכל. זה בדיוק אותם נטילות ידיים שהוזכרו קודם. גם נטילת ידיים, הרחובה, תעשה פעם ערב, נטילת ידיים, אפשר לדבר על זה, שנמצא במשנה ברכות פרק ח', גם שם זה מחלוקות בית שמאי בית הלל, שאנחנו בתודעתנו קשור בטומאה וטהרה, בעולם של קודש וחול, מוכר גם מעולם של זמנם של חז"ל. בדומה לליל הסדר, חכמים לקחו מוסד חולין, והם קידשו אותו. הם לקחו מוסד שהיה קיים בסעודות בני הזמן, והם הכילו עליו את עולם הקודש, והוא מתאר מידיים טמאות כשאפשר לאכול בטהרה. זו תופעה מאוד מאוד דומה למה שקיים בליל הסדר. והוא מתאר כאן איך נוטלים ידיים, ואז הוא מתחיל לתאר את הפרפרות משורה 214. תיאבון עצום היה דרוש היה להתגבר על אחדים מן התפריטים שהוזכרו בספרות אותם זמנים. הסנה המלאה הייתה בת 7 מנות לפחות. וכאן הוא מביא כל מיני מקורות מהתרבות הרומית, מהתרבות הקלאסית, מקורות קלאסיים שמתארים את זה, ואני אדלג על זה. וכאן אם נחזור לרגע למשנה הפסחים, נראה משנה ג' הביאו לפניו. יש כאן בעיה מאוד ידועה במשנה הזאת, וראיתי שחילקו כאן את אלבק, אלבק עוסק בזה גם בפירוש שלו, והוא שיש כאן היעדר של מושא במשפט הזה. כתוב הביאו לפניו, מה לא כתוב? מה? וזה עומד בניגוד מוחלט להבאה הבאה שהיא הביאו לפניו, מצה וחזרת וחרוסת. אבל הקריאה הפשוטה בשתי הבאות האלה היא בעצם מכילה בתוכה את הסיפור של הלילה הזה כפי שהוא במשנה. היות והפרק הזה הוא כאמור פרק תיאורי, והיות וחכמינו בחרו את מסגרת סיפור יציאת מצרים ומצוות הלילה לקיים במסגרת של סעודה, שאני אסביר גם בקצרה מה לדעתי הוא הרקע לזה, שזה רקע כפול. ראשית, עיקר מצוות הלילה היא מצוות אכילה, פסח, מצה, מרור, ולכן מה מתאים מאשר לקחת את מצוות האכילה ולשבץ אותה במסגרת רחבה יותר של אכילה. ופסח ראו גם יום טוב, ויש כאן מצוות האכילה במסגרת של סעודת יום טוב. אבל זה לא רק זה, מסגרת של סעודה היא מסגרת שמאוד מאוד מתאימה ליצור מסגרת של שיחה. אנשים שרוצים לעשות פגישה עסקית, רוצים לדבר ביזנס, אז מה הם עושים? הולכים למסעדה. בחור ובחורה שהם בתהליך של חיזור הדדי, ופעמים הם הולכים לאכול יחד. זוג שרוצה לדבר קצת, גם הוא הולך לאכול יחד. ארוחת שבת שלנו זה בהרבה משפחות, זה מסגרת שבו המשפחה נפגשת, שבו אפשר לשוחח, שבו אפשר לדבר. אני גדלתי בבית אמריקאי, שבו הארוחה המרכזית היא ארוחת ערב, ובית הוריי, את ההקפדה שכולם יהיו בארוחת ערב. גם אני בבית שלי משתדל, זה קצת מתפרק לי השנה, בגלל הנסיעות הארוכות לא תניאל, ועוד כמה דברים, אבל ארוחה הוא לא רק פאסט פוד, לאכול ולהיות צווה ולברוח מהשולחן, אלא ארוחה הוא מפגש בין אנשים. וחכמינו בחרו שמסגרת סיפור יציאת מצרים, שהיא בזיקה למצוות אכילה, שתהיה מסגרת של סעודה. ויוד, וזו המסגרת, כשהפרק הרבה פסחים מתאר את ליל הסדר, הוא מתאר לא רק את המצוות שבו, אלא הוא מתאר גם את הסעודה כולה. פשוט מתאר את מסגרת הלילה, כולל את החלקים שקיימים בסעודה, שבפשטות אלם משמעות הלכתית, לפחות לא במשנה, אלא הם נעשים כחלק ממסגרת הסעודה. ומשנה ג' שיש בתוכה שתי הבאות, היא בעצם מכילה בתוכה את הסיפור הזה. שכן, בעוד שההבאה הראשונה היא הבאה סתמית, שלא ברור את מה מביאים. ההבאה השנייה מאוד ברור מהי. מהי ההבאה השנייה? הבאת המצוות. הביאו לפניו מצה וחזרת. ויוד וההבאה הזאת היא הבאת המצוות, לכן מה צריך להדגיש? חרוסת אף על פי שאין חרוסת מצווה, כי לכאורה חרוסת לא שייכת להבאה הזאת. ושתי ההבאות האלה מספרות בצורה מאוד פשוטה את הסיפור של הלילה הזה. יש הבאה של מצוות, וזה מה שבזמנם של חז"ל מיוחד בליל הסדר. ואם נעיף את המבט לרגע למה נשתנה, נוכל לראות שמה נשתנה במשנה, הוא הכיל לא ארבע שאלות אלא שלוש. וכשנתבונן לרגע בשאלות, נראה על מה השאלות מוסבות. השאלה הראשונה היא, תסתכלו, שורה 19, שבכל הלילות אנו מטבלים, אפילו הזה בכתב יד קויפמן הוא נמצא כבר כחלק מתהליך השיפוץ של השאלה הזאת, אבל כנראה שלא צריך לגרוס אותו במשנה המקורית, ובכתב יד פרמה, זה מובא לכם בדפים, תוכלו להסתכל אחר כך, הוא באמת לא נמצא. והנוסח של השאלה הראשונה היא, בכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. מבין לרגע על השאלות של מה נשתנה במשנה, זה שלוש שאלות, כאשר על מה הן שואלות? השאלה השלישית היא על פסח, שאלה השנייה על מצה, והשאלה הראשונה של הטיבול, נוסחה המקורי היה שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת. זה רומז לאותו טיבול ראשון שראינו שהיה נהוג בכל הלילות. ראינו את הפרפראות האלו. והטיבול הזה בכל הלילות, אני מבקש להדגיש, הטיבול הזה הוא טיבול רשות. אין מצווה לטבל. זה פשוט היה נהוג כמנה ראשונה. והמנה הראשונה הזאת שמתוארת היטב, כאמור במקורות החיצוניים שהבאתי, היא גם נמצאת בפשוטה של משנה. שכן, כאשר קוראים את משנה ג' הביאו לפניו, למה המשנה לא כותבת את מה הביאו לפניו? או שזה מובן מאליו, אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת, כי אין דין מה להביא לפניו. תביא לפניו מה שאתה רוצה, תבינו, זה גפילטע פיש, זה יכול להיות חומוס, זה יכול להיות אורז, אני רוצה להראות לכם, הבאתי פה בדפים העתקות משתי אגדות ארץ ישראליות בתקופת הגניזה. מדובר פה על מאות שמינית שיעית. אתם תוכלו לראות פה הריר נוזלי כשאני רואה את זה, ואני מקנה בהם, אני אומר לכם בכנות. כי תסתכלו משורה 133. האגדה הראשונה היא אגדה שפורסמה כבר לפני הרבה שנים, על ידי דניאל גולדשמיד, בכתב יד ששמו גרינסטון. האגדה השנייה פורסמה לפני כמה שנים על ידי פרופסור פליישר, זכרונו לברכה, בספר זיכרון לדודי הרב יצחק טברסקי, ובשניהם רואים דבר מאוד מאוד דומה, שההבאה הראשונה כללה בתוכה לא איזה צנון מסכן ועלוב, שאתם מכיר גם כמה דעות שכדאי שלא יהיה בו כזית, אלא הוא הכיל כמה מנות ראשונות, ותראו מה הוא הכיל בתוכו. זה מתחיל מברכה על נטילת ידיים, זה לא הפתעה גדולה, זה ממשיך בבורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, עם ברכה אחרונה מיוחדת לפרי העץ. זה ממשיך במורה מיני מעדנים, שבירושלמי זה ברכת האורז. הם לא הקפידו על קטניות כנראה. זה ממשיך בבורא מיני נפשות, שזו הברכה ארץ ישראלית לבשר. אני מאבד את התיאבון מהברכה הזאת, אבל בורא מיני נפשות זו הברכה ארץ ישראלית לבשר. בהגדה של פליישר אתם יכולים לראות, יש בורא פרי אדמה, בורא פרי העת, בורא מיני מזונות, בורא מיני מעדנים, שזה ברכה כאמור לאורז, שהכל נראה בדברו. ברכת ברור, העבירו לפניו הזה כלל בתוכו מתאבנים רבים, ובפשוטה של משנה, זו גם הפרשנות שלה, העבירו לפניו, אני קורא, מטבל בחזרת עד שהוא מגיע לפרפרת הפת. מהי פרפרת הפת? הפרפרת האחרונה. והיו כמה וכמה פרפראות. וזו הבאת הרשות שהיא כאמור מוכרת מסעודות העשירים, בני החורין של הזמן, וזו המנה הראשונה. כנגד זה הפרק הזה מכיל, כאמור, ציר מרכזי שאומר, יש הבאה שנייה שהיא הבאת המצוות. והבאת המצוות מביאה מצה חזרת בסוף משנה ג' מדגישים גם במקדש מביאים, אני מעט בומר, בסדר, מביאים לפניו גופו של פסח, היות והחרוסת לא ברור שהיא מצווה, לכן היה צריך לציין, היא בהבאה השנייה, אבל לא, וזה מסגרת היסוד של הלילה הזה, שזה מה שלושת השאלות של מה נשתנו שואלות, שכן כאמור השאלות הן פסח מצה, ואם הנוסח המקורי של מה נשתנו בכל זאת אנו מטבלים פעם אחת, אז על מה השאלה הזאת מוסבת? על הטיבול השני. מי הוא הטיבול השני? המרור. בעצם שאלות מה נשתנה במקור היו על המצוות של הלילה, מצוות האכילה שהן פסח, מצה ומרור. והתשובות של מה נשתנה גם מהן במשנה, למרות פשוטות וברורות, התשובה לשלושת השאלות של פסח, מצה ומרור נותנת התשובות רבה גמליאל, שמסביר למה פסח, למה מצה ולמה מרור. זו המסגרת ליל הסדר של המשנה. מה הרע בדורות הבאים? אני רק אתן את הקריאת כיוון, ואני לא אדבר על זה כי זה שיעור במשנה, וקרה דבר מאוד, מאוד פשוט, שיש הרבה מה להתבונן בו, וכאמור אני לא אכנס לזה בגלל שהגבילו אותי למדע המשניות. בזמן חז"ל, ליל הסדר הוא כאמור לא לילה משונה בכלל, לילה חגיגי. לוקחים את מסגרת סעודות העשירים של בני החורין, וכולם בלילה הזה אוכלים סעודה של בני חורין. אפילו אני שבישראל מסב, גם אפילו אני שבישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. כאשר ארבע כוסות זה לא רק לשתות ארבע כוסות, הכוונה מאוד ברורה, הכוונה מסגרת הלילה כולו, כולל כל המנות וכל האמירות שנאמרות עליהם. הם מספרים על בעל בית הלוי, שפעם הגיע אליו ילד ואמר, הוא היה בן של אישה ענייה, אלמנה, אמר, אמא שואלת אם אפשר לצאת ידי חובת ארבע כוסות בחלב. אז אמר לו בעל בית הלוי, אפשר, אבל בוא, אני אתן לך כסף, תקנו יין, והוא נתן לו נדבה מאוד גדולה. אחרי שהילד הלך, הרבנית שאלה את בעל בית הלוי, למה נתת לו כך הרבה כסף? הרי יין לא עולה כל כך הרבה. אז בית הלוי חייך ואמר, אם הם רוצים לשתות חלב לארבע כוסות, אז גם כנראה שאין להם בשר. אז נתתי להם כסף לכל מצרכי הלילה. כשאומרים ארבע כוסות, לא מתכוונים רק לארבע כוסות יין. מתכוונים לסעודת עשירים, וליל הסדר הוא סעודת עשירים, שהקריאה שבשנה א' קוראתי, שאתה אוכל סעודת עשירים, כולם, כולנו בני חורין, אפילו אני שבישראל. כנגד זה, הפרק הזה קורא ואומר, זה סעודת עשירים שאנחנו מקדשים אותה, ומסגרתה אנחנו מספרים ביציאת מצרים, ולכן מצד אחד היא קובעת לו זמן אחר, כי הזמן שלו הוא זמן המצוות. כנגד זה היא מזכירה שעושים הפסקה בסעודה הזאת ועושים הבאה של מצוות ומדברים על זה, מסבירים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וגם עונים על זה באמצעות רבן גמליאל. והדבר האחרון שיש במשנה שבא לשים סייג ברור בין הסעודה שהייתה נהוגה אצל הרומאים לבין סעודת המצווה הקודש של ליל הסדר הוא משנה אחרת, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שכפי שלימד אותנו רב שאול ליברמן, זה מופיע גם בירושלמי כפשוטו, ממש בסוף החיבור, וגם בתוספת כפשוטה, יש כאן רמיזה לאפיקומין היווני, שאני אקרא לכם תיאור שלו מקרקופינו גם כן. הוא מתאר אותו אני את הדף שלי עם הצילום, אני עברתי ביניכם. תודה. כן, הוא מתאר אותו משורה 236 הלאה, על פיגי הזלילה. והוא מתאר איך ערכו קונצרט, וערכו הצגות של אקרובטים, וחידות, והפתעות, ומשורה 240 הוא מתאר, אני מקריא, הייתה הרגשה כללית שהסעודה לא הייתה מושלמת בלי מוקיונים של ליצנים, מעשי קונדס ושונים של פרוצות מסביב השולחנות, אבל לא רוצה לקרוא את כל ההמשך, אורגיות, ואין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. זו קריאה שקוראת לנו, מוריי ורבותיי, אנחנו אמנם לקחנו מהסביבה שלנו את המסגרת של הסעודה, אנחנו יודעים שזו מסגרת של סעודה, אנחנו חושבים שיש בזה צדדים אנושיים טובים שאנחנו רוצים במסגרתם לספר ביציאת מצרים, אבל אנחנו לא רוצים בלילה הזה להתעולל, אנחנו רוצים בלילה הזה להתקדש, בלילה הזה לספר ביציאת מצרים. זה עולה לסדר של המשנה. כאמור לדורות, מה שהתרחש בקריאת כיוון קצרה הוא דבר מאוד פשוט. מנהגי הסעודה השתנו מחברה לחברה, ומעכשיו אנחנו את הסדר מקיימים לא כי כך אוכלים סעודות בזמננו, אלא אנחנו מקיימים אותו משום סיבה אחת פשוטה, שכך הוא מתואר במשנה. וכך הטיבול הראשון כבר בתוך הגמרא, המוראי בבל לא בדיוק מבינים מה זה הטיבול הזה, אני אף פעם לא מטבל, שאלה של רבה בגמרא. וכך מה נשתנה הופך להיות שמחולות, אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, אלא זה שתי פעמים, ואז הטיבול הראשון הופך להיות שזה לילה משונה כזה עם כל מיני דברים מוזרים, זה ממשיך בעשיבה שהיא משונה, והלילה הזה הוא כמעט משמש בניין אב לאופן שבו המסורת מחיה את עצמה. הרבה דברים בלילה הגיעו, כי כך היו מנהגי הסעודה בזמנם, ואז הם הפכו להיות חלק מהמסורת, והמסורת יש בה תחיות שיודעת לתת להם משמעות חדשה ועומק חדש, והיא דחזיק גמור. Okay, תודה רבה. יש אולי שאלות אליי, לפני קבוצות הלימוד? אתה מרשה לי, הרב חובב? מי שרוצה לשאול, להעיר? בבקשה. לילה טוב.